אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, טל בלילה, סצנה תרבות רדיופונית עם טל בן סירה וערן צ'יצ'ו טל.
יש
איזה מגילות. לילה טוב, איזה התרגשות פה.
לילה טוב טל,
לילה טוב צ'יצ'ו. הילה מנחם האלופה על הסאונד, אין דברים כאלה.
אחלה הילה.
והזדמנות להגיד תודה לליה חפץ על הכל. אין לי כבר איך להגיד את זה, ליה.
לא חייבים להגיד את
מלכת
תודה.
על...
כלום, עזבי, הילה יותר טובה.
אנחנו בתוכנית אחרונה.
הילה פי חמש עד מיליה.
טוב, בסדר.
אני אומר לך.
בלולו. אנחנו בתוכנית אחרונה לעונה. ואנחנו לקראת שדרוג, שיפוץ, חידוש ועניינים, אז אנחנו נצא לאיזה פגרה. ופתאום הבנתי שאנחנו חוגגים 4 שנים יחד, אתה
כן,
ואני.
כן, אמרת לי.
לא, הרדיו בין אוטוטו 5, אבל אתה ואני.
4 שנים.
4 קיצים.
שזה לא נתפס.
לא נתפס
נכון?
לך?
נכון, לא. אני מרגיש לי בהרבה פחות קצת.
כן?
אני מרגיש לי שנתיים ככה, אתה יודעת, משהו כזה, אבל 4 שנים זה כבר... זה כבר זמן, זה תקופה.
תחשוב שהשביעי זה כבר עוד מעט 3.
נכון.
נו.
כן, כן.
כן, זה חתיכת תקופה.
זה באמת חתיכת תקופה. שכל שבוע מגיעים, נותנים עבודה.
אין שיעור חופשי.
אין שיעור חופשי, אין לקט. חייב להיות.
אין לקט.
אין לקט.
אני צריכה לחשוב על זה אולי ליום הולדת שלך בשנה הבאה.
כן.
אבל אתה שמח?
ממה?
להיות פה?
ברור, מאוד.
עדיין יש בך את הניצוץ, את הספרקל, או שכבר די?
תשמעי, יש ימים, זה לא, אני תמיד נהנה להגיע. אבל יש ימים שאני פתאום אומר, טוב, אני צריך לבן את הלוז שלי. את יודעת, לפי הדברים האלה, וזה לפעמים כן תקוע. את יודעת, יש לי את ה... טוב, סבבה, אני צריך לסדר וזה, אבל שאני בשנייה שהגעתי, או שכבר יצאתי לכיוון, כולי התרגשות.
זה כיף.
כן. זה כיף, כאילו אתה גם קשה להסביר את זה, זה העניין, זה לא משהו שאתה יכול להסביר למישהו.
אבל לאט לאט כבר לכל אחד כבר מתחיל להיות הפודקאסט שלו, נראה לי. יש לי הרגשה כזאת שכבר יש כל כך הרבה,
יש המון, אבל
לא כולם ראויים בו,
זה בוודאות. אבל גם תשמעי, לא לכולם יש אולפן ברמה הזאת עם סאונדמן וכל הציוד
שלנו, משהו והוא יהיה עוד
בדיוק. אבל אני אומר, יש הרבה דברים ש... שאני מצליח לתאר או להעביר למישהו את ההרגשה של מה אני חווה, מה אתה עושה, ופה אני לא יודע אם אי פעם ניסיתי.
זה רק מי שיכול באמת לשמוע את עצמו עם אוזניות, כן, בצורה רדיופונית, כן. כי זה לא כמו הודעות קוליות בוואטסאפ, ממש לא.
בדיוק, וגם להבין שאתה לא... אתה יודע, שדיברנו על זה פעם, שבהתחלת כל הזמן הייתי בראש... של אוקיי, אני צריך לדבר ולחשוב מה חושבים או מה המאזינים מקשיבים או חושבים. כאילו הייתי מתחשב ושוקל מילים לפעמים ברמה הזאת.
אתה.
בהתחלה.
אתה שוקל
כן,
מילים.
כן, 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 בהתחלה.
זה חדש. אתה ושוקל מילים,
כן,
זה חדש.
כן, כן, אבל בהתחלה היה...
הנה, יש לך את זה, אז תשקול מילים, אתה יודע למה אני מתכוון.
ואחרי זה הבנתי שלא באמת, תדעת. מה שכן, אם היא מאזינה, אז אני כן יכול
לא,
להגיד.
לא, אתה לא תוכל להגיד, ועוד פעם אתה מתחיל עם הפון.
לא, שאמא חסרה לי. כאילו על ה...
אמא מאוד חסרה.
כי כאילו פתאום אני, אתה יודע, ברקע היית, בזווית שאני יושב, היא תמיד הייתה פה, אז הייתי כאילו
אז
מקבל אותה.
אז אני אגיד לך משהו
ב...
על אמא. אני לא יודעת אם את מקשיבה אמא, אני מניחה שאולי את מקשיבה. אני אגיד לך משהו על אמא. ביום ראשון... אלוהים אהב אותי, אז הוא סידר שביום ראשון בבוקר הייתה את הבגרות של הקולנוע, כי מה שקרה אחר כך כבר, אמרתי איזה מזל שהספקנו בבוחן חיצוני, בחן את כולם.
באמת מזל.
וזה בחינות אישיות.
אוקיי.
ואמא עשתה סרט לבד על עצמה.
וואלה.
נבחנה לבד. ובסוף הבחינה, בעל פה, הבוחן שואל אותה, את רוצה להגיד משהו? אז היא אומרת לו כן, והיא התחילה לרעיין אותו. עשתה לו פודקאסט.
אשכרה.
עשתה לו פודקאסט. וזה היה פשוט, אני ישבתי שם, מה זה כולי נחת. והוא, עד שלא אמרתי לו, תקשיב, אנחנו צריכים כבר לקרוא לצוות הבא, כי הוא זרם איתו, כל כך נהנה, הוא שכח שהוא בוחן.
כן.
הוא לרגע היה בפודקאסט. אז אפרופו, איזה מזל, ובאמת רציתי לשאול לך, מה שלומך אחרי כל הטרלול הזה? אמנם אתה עוסק, מה שנקרא, חשבתי על זה היום, שבגלל שאתה עוסק ביין, אז בשעת חירום הביקוש רק עולה.
כן.
הוא לא יורד.
בדיוק.
ובעצם אתה לא באמת, העסק שלך לא באמת נסגר, אבל הלכו, פתחו חנויות ביום שני. אתמול, כן, זה היה אתמול, כן. אלוהים, זה היה אתמול.
כן.
איך זה גורם זה, לזמן
בדיוק,
לראות...
בדיוק, כן. א', אנחנו רק יום כיפור סגורים בעצם.
לא, אבל אמרו כאילו מקומות עבודה, רק זה... הכל,
אנחנו פתוחים רגיל, תמיד, גם בקורונה שכולם סגרו, אנחנו היינו פתוחים מזון ומשקאות, את יודעת. והיה, היינו כן. מזון ומשקאות, ובכלל היה שם קורונה התקופה מטורפת, וגם לצערי במלחמה, אבל... אבל אני מבין...
כן, אתה הסתדרת, אתה עם מקצוע שהסתדרת.
היה לי על זה, היום עשיתי רעיון עבודה למישהו, שאחד הסיבות שהוא גם שקל לבוא לעבוד אצלנו, זה הוא אומר שפשוט התחום שלנו לא מושפע. אז הוא כאילו יודע שיש
נכון,
לי עבודה...
נכון, מוגן.
בדיוק,
נכון?
הוא אומר, אני יודע פשוט שיש לי עבודה. כל הזמן, כאילו נכון. אין לי פתאום מלך הביתה.
אני גם חושבת כאלה. שעכשיו שאתם באמת מחפשים עובדים...
מלא.
תכתבו את זה.
שכן יכול
להיות. משרה בטוחה.
לגמרי.
מוגנת
כן, כאילו אין לך...
התקפות.
אין לך מה לדאוג, אנחנו תמיד צריכים, תמיד יהיה עבודה.
אז אני חושבת שזה משפט שאתם צריכים לחשוב,
אז אני אביא את זה למחלקת שיווק קופירייטין.
כן. שזה, כן.
אז היום שהוא דיבר איתי, הוא ממש הדגיש את זה.
אז כן. אז תכתוב את זה, ואני חושבת שזה נהדר גם.
כן.
אתה יודע, זה מעניין, כי אחד הדברים שמתלוננים עליהם הרבה, זה ששוק העבודה התבלבל מאז הקורונה, ופתאום קשה למצוא עובדים.
מאוד, מאוד.
ואני לא יודעת איפה כל העובדים האלה, דרך אגב.
זו שאלה...
ואני חושבת שזה מתחיל לעבור עכשיו לאט לאט איזשהו היפוך.
את חושבת?
אנשים, כן, אנשים... תראה, אני חושבת ש... זה סוג, אני לא יכולה לקרוא לזה קרן אור, אבל בוא נגיד שמפה יכולה דווקא לצמוח לימונדה, זה שככל שאנחנו מחריפים במציאות הזאת, הצורך בחום אנושי הולך וגודל. אוקיי?
אוקיי.
ושום GPT או שום דבר לא יכול להחליף חום אנושי, חוץ מחום אנושי.
נכון.
אז זה דווקא, אני חושבת שאנחנו לאט לאט נראה פה דברים טובים. זה התקווה שלי, המקום הזה.
כן, אני חושב שדיברתי איתך על
זה כבר. אנשים פה לא יכולים להיות יותר לבד, כי הלבד הוא מאוד קשוח כרגע.
זה הטבע הרי אנושי.
נכון, אבל הרבה פעמים יש לך, הרי בזמנו, זה התחיל בפייסבוק, אבל זה התגבר, הפייסבוק ממש הוציא אנשים מבדידות. פתאום היו שייכים להמון קהילות. בכלל לא היה משנה מי הם ומה הם, יכולים גם איזה שם שהם רוצים, הולכים להתחיל מחדש, יכולים להתחבר, אני מדברת בקטע טוב, לא בקטע של סטיות וסריטות, כי זה תמיד יש.
אנחנו לא שם עכשיו.
בדיוק. אז, וזה הלך והתגבר, באינסטגרם, בזה, כאילו טוויטר, יש המון, אני יכול להשתייך היום, ואני לא צריך לזוז משום מקום. וזה יצר בז מטורף, וכל עידן השר הזה. עכשיו, אוקיי. הגענו, עשינו, בעצם אנשים יכלו להרגיש שהם באיזשהו מקום לא בודדים, אבל כשמתחיל דבר כזה של מצוקה...
אבל זה היה גם מציאות מדומה קצת הפייסבוק גם, כי אתה כאילו נכון, בתוך, אבל זה לא באמת.
זה הוציא אנשים מבדידות שלא, הרבה אנשים שלא היו יכולים לתקשר מאיזושהי כן. סיבה ב-real life. ופתאום, עכשיו בכלל, עם ה-GPT בכלל, אבל...
כן.
אבל כשיש מצב של מצוקה או מלחמה או מציאות קשוחה כמו שלנו, אתה צריך את החברות. אין מה לעשות, צריך את המשפחה, ומי שאין לו משפחה צריך ליצור לעצמו דרך חברים.
אתה צריך את התמיכה.
נכון.
ותחפש את התמיכה איפה שאתה צריך למצוא.
אני חייבת להגיד שהטירוף שהלך, אני יכולה להגיד לך שמכיוון שאני עובדת עם בני נוער שנמצאים בכפר נוער, אז כולם היו בהיסטריה ויצא הנחיה...
מה, את מדברת על אתמול?
כן, הנחיה מלמעלה לפנות... פינו מפה את הילדים בשתי שניות.
מהרגע לרגע.
אבל לא רק מהרגע לרגע. הפינוי, יודעים לעשות פה את הדברים האלה. אבל גם ביקשו מהם, בגלל שעוד מעט נגמרים ב-18 ליוני, נסתיים את השנה. אז ביקשו מהם לקחת את כל הציוד שלהם.
וואלה.
לפנות הכל, כי יש סיכוי שהם כבר לא יחזרו השנה.
וואו.
זאת אומרת שזה מאוד קיצוני בכל בחינה. לבן נוער פתאום להודיע לו את זה כי לא אל תגיד לו זה קיצוני
לא,
ואז פתאום
אומר...
מחזירים אותם עכשיו תחשוב שיש פה חבר'ה שהם נמצאים בכל מקום עכשיו בכל מקום בארץ זה לא כזה פשוט עכשיו כן. זה לא פשוט כי הסיטואציה לא רק לבני נוער גם לי היא לא הייתה, היא לא הייתה פשוטה לאף אחד אני הרגשתי שאני מאבדת את זה כי שוב דיברתי על זה הרבה מצב לימינלי שאתה לא פה ולא שם הוא מצב מאוד בעייתי להיות בו. ואני חושבת שזה היה תרלול אחד כבר יותר מדי.
הבן שלי המצאי סיים יהוד בית השבוע. ואת יודעת, הלכנו ביום חמישי שעבר.
זה מזל.
כן, עכשיו הלכנו ביום חמישי שעבר אותה להצגת סיום, יום שבת על פרום.
זה נורא. זה מזל.
כן, זה א' מזל וזה, אבל את יודעת, אז פתאום היה שיחה של כל הכיתה עם המורה וזה, והיא עשתה גם משהו נורא נחמד, אבל זה פחות רלוונטי לעכשיו. אבל היא כאילו התחילה לקחת את ההיסטוריה של, את יודעת, של הילדים האלה, וכאילו...
מאוד בעייתי.
בדיוק.
מתחילו בקורונה את כיתה ז'.
בדיוק.
מאוד בעייתי.
זה קורונה, ואז כל מה שקורה והחוסר...
דור מאוד בעייתי.
בדיוק, ועדיין
לא איכשהו... לא באשמתו.
בדיוק, זה לא באשמתו, ועדיין איכשהו לסיים, ואיכשהו להתחבר, ואיכשהו, את יודעת, ליצור את החברויות.
והם הולכים לצבא.
בדיוק, וללמוד, ולהתגייס, וכאילו...
זה חתיכת תיק.
והם לא בני 18 עוד, ותראי כמה הם חוו, וכאילו...
לא היה להם גיל התבגרות נורמלי.
בדיוק.
מי יכול להבין אותם?
ואנחנו, אתה יודע, את באנו, היה לנו הפה והטלפיים שהיינו קטנים.
איך אתה זוכר את זה? שהיינו טובלים את הרגליים בחומר הזה. בדיוק, שהיינו טובלים את הרגליים
בחומר בבריחה.
זה הזוי, עם הגשימה, עם הזה, והיינו...
בדיוק, אז את זה...
והיה... איך זה היה תמים שהיו נותנים לאנשים על חיה, והם היו עושים אותה.
כן, כן, בדיוק.
היום זה לא היה לוקח.
זה לא היה עובר.
איזה עובר, אנשים יחסים לך את זה יוצאים הבית.
זה לא היה עובר. וזה עובד מלחמת המפרץ בעצם, שכאילו משהו שבזיכרונות, בסדר, לבנון וזה, אני לא זוכר את זה, היינו קטעני.
אתה היית קטע, אני זוכרת את זה מצוין.
בדיוק, אז אני לא.
ביסודי, כי זה היה נורא.
אבל אני אומר, אבל לא חווינו, אני כאילו, זאת היה מלחמת המפרץ. וגם
אז... גם תרלול, שש בערב חושך.
תרלול מטורף.
לא יוצאים מהבית.
אבל הזיכרון הוא זיכרון קצת, זאת היה קטע.
זה היה נורא.
לנו, אני, היה לי טוב.
במפרץ, אני הייתי לפני גיוס.
אז אנחנו כולם היו בבית.
כן, וזה היה חורף גם.
כן.
זה היה ינואר, חורף. זה לא, זה קורה לנו בקיץ, היינו חווים את זה אחרת.
היה פאן.
וכל המקומות המחתרתיים האלה בתל אביב, בתוך הפיגומים, פאב.
היה מטורף.
וואי, שירת הסירנה. וואו. עם יאיר לפיד, שהוא שיחק שם את החתיך, איך קראו לו? עופר, עופר.
נראה לי, כן, כן, כן.
וואו, בכל אופן, אני חייבת להגיד לך שאני ממש חוויתי מצוקה.
השבוע כאילו, מדברת עליהם.
אתמול. אני הרגשתי שאני, תקשיב, אני באיזשהו פיק עכשיו של הלחץ של הסוף שנה. וגם ככה אני מותשת מהמעברים.
ברור.
וזה
פתאום
אני לא ידעתי כל כך איך להכיל את הסיטואציה, כי בהתחלה אמרתי, תראה כבר איזה פסיכי זה, אנחנו כבר התרגלנו. אז כל אחד, וזה קרה לכל אחד שאני מכירה, ברגע שהתחילה פתאום הדרפה, או מסתדר לי או לא מסתדר לי עם איפה שאני בחיים, דווקא מתאים לי עכשיו, איך המנהל שלי אמר, מה את רוצה? הנה, קיבלת חופש. אז אמרתי, אוקיי, סבבה, אבל עוד 5 דקות מודיעים לי שכבר לא, אז כבר, אז היום שאיבדתי הוא קריטי. עכשיו זה רק, זה כאילו אלוהים, שטן, לא יודעת, מישהו מלמעלה צוחק עלינו. מה זה צוחק? אני עושה לכם ניסוי, אתם עכברים במעבדה, ואני רוצה לבדוק כמה מהר אתם יכולים, וואלה, אתם יכולים? אז אני רוצה לבדוק עוד יותר כמה מהר אתם יכולים.
כן.
ועוד יותר, כאילו מישהו מלמעלה, ואני אחי לו כזאת, משחק בנו. החליט לבחור את העם הנבחר,
כן.
מה שאמרת, אי אפשר להתפטר.
כן.
ועכשיו בוא נראה כמה הם יכולים, ואנחנו יכולים.
כן.
אני לא חושבת שיש הרבה מדינות שיהיו עומדות בזה, חוץ ממדינות מוסלמיות שיכולות לעמוד בכל דבר, כי הן רגילות לדברים מאוד קשים.
הן יותר אפילו.
כי הן לא חיות במדינה דמוקרטית, אז זה כבר, אתה יודע.
כן, את הנאורות של המערב.
כי אין דמוקרטיה.
כן.
כי אין אפשרות בכלל לבחור משהו.
כן, כן, כן.
אני תוהה מתי כל זה יתפוצץ כבר. כאילו רבק. אז איזה שיר מרים, בוא תרים אותנו רגע.
יאללה.
כי בחרת אחלה שיר.
בחרתי אחלה שיר.
איך הגעת אליו?
אני אסביר לך, הוא בפלייליסט של המשפחה.
אוקיי.
עכשיו כל פעם שאני, ואני מנסה, אני מנסה לשלוח את השיר, כאילו אני מנסה לבחור את השיר הזה, לדעתי בעל חצי שנה לתוכנית. ועכשיו תמיד אני זוכר ואני לא זוכר. ואז שהשיר הזה פתאום עולה, את יודעת, בתוך הפלייליסט, אז אני כל כך, ואני אומר, טוב, תשמור אותו, תשלח אותו, כי אני אף פעם לא זוכר, כאילו, עכשיו אני זוכר את זה קבוע. וזהו, ותמיד אני שוכח, כי אני נהנה מהשיר, ואז הוא עובר, ואז אני כן, ואז אני פה, חצי שנה. וזהו, ואז לפני איזה שבוע, ובמשהו שמעתי, ואיך ששמעתי אותו, אמרתי, תבצור הכל.
אז תגיד את השיר, עידן כבר מתחרפן.
עידן בארץ.
זה יופי.
כן, אחת היום. ב-Welcome to Israel. השיר...
וואלה, הצליח להגריל טיסה.
הוא היה אמור לטוס אתמול, ואז הוא שולח לנו יודע מה זה, טוב, התבטלה לי הטיסה מן הסתם, ואז היום בבוקר הוא שלח, טוב, אז כן, חידשו את הטיסה, אני בדרך. השיר, הלהקה נקראת Queen of the Stone Age, והשיר נקרא No One Knows, והוא פשוט...
זה הסולו הראשון שהבן שלי ניגן בתופים.
פשוט הוא שיר מרים, כי הוא כיף, הוא פשוט שיר כיף.
אילה, תני לנו, שיר מרים.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער.
חזרנו, איזה שיר.
אחלה שיר.
אחלה, אחלה שיר. נכון. לא מורכב מדי.
בדיוק.
כיפי.
שיר כיף לשמוע.
מרים, אנחנו צריכים תקומה.
אבל בדרך
תקומה.
כלל אני דווקא, רוב, אני חושב ש90 אחוז, לא.
יאללה, אתה מצוין.
85% מהשירים.
בחירות שלך מצוינות, אנחנו לא אומרים, אבל לפעמים הן יותר מורכבות.
אז אני בעקבות הארבע שנים.
נו.
של זוגיות בעצם, לכל דבר.
אמרת ונפלה פה כוס מלאה בסיכות דוקרות.
בדיוק.
נו, זוגיות, איך אתה אוהב להגיד? כן, אני לא זוכר מתי הייתי לאחרונה בארבע שנים של זוגיות, אבל הנה, הצלחתי משהו, ואנחנו גם יוצאים לסך הכל לפסק זמן לשיפוצים, זה לא שאנחנו זה.
לא, גם זוגיות טובה.
או זוגיות טובה, כן.
אז,
יש תקווה, כן.
אז מצאתי, חיפשתי כמה שאלות של זה, שזה
לא?
בעצם לשנינו השאלה,
אוקיי, כן,
אבל מי את חושבת משנינו שזה? נגיד, שאלה ראשונה.
בוא נראה.
מי מאיתנו התקשה יותר להסתדר בלי הטלפון שלו ל-24 שעות?
לא נתקשה, לא אתה ולא אני. כן? לשנינו אין בעיה עם זה.
אוקיי, ואז... אז
קטן
אני...
עלינו.
אני גם חושב, אבל...
כך?
בעבודה...
לא, אני בעבודה כמעט לא נוגעת בטלפון.
אז אני בעבודה חייב את הטלפון.
אז אני.
אז בגלל זה
למה? אז אני, אין לי בעיה. אני בעבודה כמעט לא נוגעת בטלפון.
אז אני,
כן. אין לי מתי.
אז אם אני לא בעבודה, אין לי בעיה, קח את הטלפון. נגיד עכשיו אני לא צריך את הטלפון, כי אני עובד איתו מלא.
לא, אני אין לי בעיה.
אין לך בעיה?
לא. אני תלויה במכשיר הזה רק מאז המלחמה, אמרתי לך מה...
כן.
5 שבועות, אבל לא, ממש לא.
אוקיי, מי נראה לך משנינו יש סיכוי יותר גבוה שיתפוצץ מצחוק ברגע הכי לא מתאים?
אני.
גם אני חשבתי על זה.
אתה לא מתפוצץ בצחוק.
לא, אמרתי גם אני, אני אמרתי עלייך.
ברור, כי אני...
בשאלה שזה.
אבל אתה לא מתפוצץ בצחוק בכללי.
לא, אבל אני יכול לגחך מה...
לגחך זה לא להתפוצץ.
כן, אבל טוב, בסדר גבור.
בכללי שאני מתפוצצת בצחוק זה סאונד כאילו אקסטרים.
כן, את אומרת.
כן.
מי מאיתנו יותר סביר שאוכל משהו שנפל לרצפה? אני יש סיכויים, זה משהו שאני מאוד זה, אני מסוגל להרים ולאכול. תלוי איזה רצפה גם.
למה שאני אוכל משהו ברצפה?
חוק השלוש שניות, חמש שניות.
לגמרי, עם הקבוצצים לא הייתה לי בעיה, אבל הייתי מנגבת.
כן, אבל זה תופס, זה תופס.
לא יודעת, לא. למה שאני אוכל ברצפה? אין לי מה לאכול.
נפל משהו.
נפל, אז נפל.
אבל זה האחרון שנשאר.
אז אין.
אני אוכל אותו.
אני לא.
אני אוכל בקלות.
באמת?
כן, כן, כן.
אתה לא סטליסט?
תלוי במה, אבל אני, okay. אני מסוגל. אם זה משהו, לא, אם זה משהו עטוב, לא. אם זה על, ואם זה על מדרכה, לא. אני מדבר את החצפה פה, נגיד, לדוגמה.
איך, בחיים לא.
מסוגל כמו גדול.
איכס.
אם היינו רבים ברחוב, מי מאיתנו היה מנסה יותר למשוך תשומת לב?
מה אכפת לי?
מעוברי אורח.
מה פתאום? עדיף לא למשוך תשומת לב.
אבל מי את חושבת? היה עושה, נגיד, רוצה, שירו את הריב ושירו את ה...
אני לא הייתי רוצה.
לא, גם אני לא.
אז מה אתה...
למרות שהייתי מאמר עלייך
יותר. אתה רוצה לתת את זה לי?
כן. אני חושב ש...
בחיים לא, אני ממש חושבת שזה נורא ויכוח כל אני. אני חושבת שזה מביך.
אבל נראה לי משנינו יותר סיכוי שאת עשית הסצנה.
לא.
לא?
מה עשית ממני? עשיתי עכשיו
ציק. אני מתייעה, אנחנו את יודעת.
סצנאית, לא?
זה שאני
יכולה לדבר בכל... מה פתאום?
את לא חושבת?
לא, דברים פרטיים? למה שאני אעשה את זה בציבור?
זה לא חייב להיות ריב פרטי ואישי.
לא, אם אנחנו עושים כמו שאנחנו רבים בכאילו, אנחנו רבים בכאילו, אנחנו באמת רבים.
ברור.
אז זה שואו, אז זה בצחוקים, אז מה אכפת לי לבדוק מה... אז אנחנו עושים את זה כדי לבדוק את תגובת הקהל, אבל באמת לא.
אוקיי.
לא, לא, ואני ידועה בזה, אני ישר הולכת.
מי מבינינו היה שורד יותר טוב סרט אימה?
אתה?
ברור.
אני לא רואה סרט
אימה. לא? אני חשבתי...
עכשיו צילמו אותי לסרט אימה וגם תלו אותי בסוף.
באמת?
כן.
יואו.
התחרפנו, האמת.
כן?
הקרבתי את עצמי, כן.
זה היה לנו איזה שיחה לדעתי לפני זה.
סרט קשוח, אבל לא, אני לא בשביל. מה זה יום שישי, ה-13 לא התאוששתי.
יש גם איזה משהו בנטפליקס עכשיו, איזה סרט אימה, הבנתי מה זה.
לא אוהבת, לא אוהבת את הז'אנר.
אני הסרטי אימה.
אתה אוהב?
אהבתי מאוד, אתה יודעת אבל גם למה אהבתי?
שהיינו ילדים.
מבחינתי עם סרטים קומיים, יש שם יציאות קומיות מטורפות.
אם הם טובים אז הכל יש שם.
בדיוק, יש שם יציאות קומיות, תמיד יש איזה משפט כזה של לפני, כל מיני, את יודעת.
לא יודעת, אני חושבת שזה גיל כזה, שאתה יודע, זה גיל כזה של תיכון.
כן, שאתה טינג' אתה אוהב את זה.
כן.
משהו מושך בזה כנראה, הפחד של הנוער.
אני חושבת שכן, האקסטרימיות בכללי היא נורא מושכת.
אז סבבה, נראה לי שפגעתי ברוב.
אה, נגמר השאלון?
כן, קצר ולעניין, כי תמיד אני עושה בשאלות, אתה עושה לי נו, נו. נו, תקצר, נו, מה עוד יש לך לשאול? אז אמרתי, אני מביא כמה שאלות קצרות.
איך, למה השיחה הכל נעימה הסתיימה בזה שאתה תוקע לי?
לא.
עכשיו תקעת לי, אתה הורדת לי עכשיו, למה?
אבל את גם אמרת, זהו, נגמר השאלון.
זו שאלה, שאלתי אם זה נגמר.
איך היה השאלון?
היה מקסים, חבל שזה נגמר. בסדר, נגמר.
אני הכין שאלון חזרה לזוגיות.
פאודה, עונה חמישית, ראית? התחלת לראות?
לא ראיתי את העונות הקודמות.
אני ראיתי קצת עם הבן שלי בזמנו, ממש שזה התחיל, ותשמע, אמרתי לו, זה אחד לאחד, כאילו.
כן.
ממש הרגשתי שאני חוזרת אחורה, דעתי שצחי הלוי היה איתי שם, אני חושבת שהוא היה אז בשמשון כשאני הייתי.
וואלה.
בחתמר, אם אני לא טועה.
את זוכרת אותו, כאילו, או שאת לא בטוחה?
אני לא זוכר, לא, היה פעם תוכנית על האירוע שאני... שבעקבות האירוע הזה, אחר כך אני הייתי צריכה להשתתף באירועים.
אבל זה
והוא עוש... דיבר שם, ואז פתאום אמרתי, רגע, מה, הוא היה שם גם? אני לא הכל זוכרת.
השאלה אם זה...
פוסט-טראומטית, אתה זוכר.
היה, נכון.
אז אני לא כל זוכר.
אז אפרופו פוסט-טראומטי, נגיד, היה ראית את הסדרה שהוציאו בכאן, על גם שהיה משהו ברמת הגולן, אז אני לא זוכר שגם שהצליחה מאוד סדרה, הוא גם מאוד מושקעת.
על ילדית?
על המלחמה... על המלחמה, על תקופה, על כמה ימים במלחמה שם. אני אמצא לך את זה וזה, וכולם ראו את זה שם, גם על טנקיסטים, אם אני לא טועה, ממש, על כל מה שקרה.
על איזה מלחמה? על עכשיו? על השביעי?
לא, 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 מיכל יום כיפור לדעתי.
אה, כיפור.
כיפור זה קראו לסדרה?
שהייתה מור... שכן.
אז אני... אני לא אוהב לראות את ה...
לא, לא, אני גם לא, אבל בפאודה...
אז זה מה שאני שואל.
שממש היה...
זהו, זה מה שאני...
אני ראיתי כמה פרקים עם הבן שלי, במקרה...
זה יחזיר אותך, זה עשה לך טוב, או שזה כאילו עשה לך איזשהו...
לא, למזלי זה לא עשה לי לא טוב ולא לא טוב, זה פשוט היה מאוד מאוד מציאותי, אבל זה היה עשוי נפלא.
כן. לא, הסדרה מעולה.
הסדרה הייתה עשויה כל כך נפלא, שאיכשהו הצלחתי לסחוב את הפרקים האלה, והצלחתי להיסחף, אבל אמרתי לו, תקשיב, זה ממש ככה. ממש הזכיר לי דברים מהחוויות שלי.
הילה לדעתי ראתה את הכל. אני בעונה הראשונה ראיתי מילה כמה פרקים.
אז זהו, שעכשיו מה שקורה בעונה הזאת, היא כאילו אחרי השביעי, לא מדברים ממש על השביעי, אבל זה בעצם מסע נקמה.
וואלה.
אם קודם פאודה הייתה פחות או יותר הצגה את שני הצדדים בצורה מאוזנת, וזו הגדולה שלה,
אוקיי.
שהתחברת גם לחברה הפלסטינית, כן. התחברת.
הזדהית.
התקרבת, לא יודעת, כן. הזדהית, אבל ראית אותם גם באור.
הזדהית עם המאבק, כביכול שלהם.
וגם ראית אותם באור אנושי ובאור, אתה יודע, היא הייתה סדרה מולה, ופה לא, פה יש מסע נקמה, ומה שמרתק אותי לראות, כאילו עוד לא רואים את זה, אני מחכה קצת לראות תגובות, כי הרי פאודה היא בינלאומית.
נכון.
מעניין אותי לראות איך זה יתקבל בעולם, כי אני חושבת שבאמת, בלי לזלזל ובאמת אני מאמינה וגדולים ממני אמרו את זה, לתרבות ולאומנות יש כוח. יש כוח להשפיע ולשנות דעת קהל ולשנות הרבה דברים.
אוקיי.
ומעניין אותי עד כמה היא תשפיע בשינוי דעת קהל, בפרי ישראל, בקמפיין שלי. כי די, כן, כי זה גם חלק מהפרי ישראל. ובוא נראה, כי המון אנשים חיכו לעונה הזאת בעולם, ומעניין אותי לדעת...
אז את הולכת לראות את זה, אבל עדיין?
אני לא יודעת, אני לא חושבת שאני אלך לראות את זה, אבל אני רוצה לראות את התגובות, כי אני פשוט, אני באישי שלי חוויתי מספיק, אבל... מעניין אותי.
אני לא יודע אם סיפרתי לך עוד עזר. יש לי איזשהו מן הסתם חלק באופי אובססיבי. סבבה?
אובססיבי?
יש לי נטייה לאובססיביות מסוימת לפעמים בדברים זה. כל מיני הפרעות אישיות מסוימות כנראה, מן הסתם. בכל מקרה, אחת ההפרעות זה שאם אני מתחיל לראות משהו, אני חייב לדעת מה קרה בסוף.
לא משנה מה, גם אם זה משהו שלא מעניין.
גם אם זה משהו מאוד מאוד טיפשי, ואיכשהו נכנס...
גם אם עברת במקרה ונתקעת על זה?
כן, כן. אני יכול להתקע, לראות איזה משהו...
אתה חייב אותו רגע או שאתה יכול לשמור?
לא, אבל זה... כן, אני יכול לשמור, אבל אז זה יושב לי בראש, פוקט האובססיבי. זה יושב לי, ואני מתחיל לחפש את זה כדי לראות מה קרה בסוף.
אתה, יש לי שאלה.
כן.
אתה מאלה שלא יכולים לישון עם דלת של ארון פתוחה?
לא.
מה לא? כן יכול או לא?
לא, אני אסגור אותה, אבל אם היא תיפתח תוך כדי, אני כנראה שאני אשאיר אותה. לא יקום אם יוכל לסגור אותה.
אוקיי, מעניין.
כן. אבל אם אני חייבתי למיטה והדלת פתוחה, רוב הסיכויים שאני אגיד לעילה כי יותר קרובה לארון, תסגרי את הדלת. בכל מקרה, למה אני מספר לך את זה? כי נפלתי על איזה סדרת הולמרק.
הולמרק עוד עכשיו, קיימים?
היא לא, היא לא, אבל אני קורא
הם לזה... הם עוד קיימים?
לא, אבל אני קורא לזה סדרת
הולמרק. היו להם גם סדרות טובות.
היא בנטפליקס בכלל.
בלוט בראון אני נורא אהבתי.
היא בנטפליקס, היא גם סדרה ישנה.
לא, בלוט בקלאוד, סליחה.
כן. נכון, נכון, היה שם משהו. קיצר זה גם סדרה ישנה, ואיכשהו נתקעתי עליה, ועכשיו אני התחלפתי להתמכרות והאובססיביות.
נו מה זה? איזה סדרה זאת? אוי ואבוי, נראה לי שזה הולך להיות אוי ואבוי.
זה נקרא ever overread over משהו כזה. Overload, overload.
זה משהו שעכשיו חדש בנטפליקס.
אבל סדרה ישנה.
אבריל, אבריל.
בדיוק, משהו כזה.
אוי, זה על ה...
זה סדרה
מ-2005.
סדרה מ-2005 בכלל. בדיוק, זה. משחק שם השחקן של שיער.
כן, הוא מת הרי מפתר.
הוא הכוכב, כביכול. ושם, וסדרה מטומטמת.
אוי, זה נורא משמיע, כבר יעדיף לראות כבר...
ואני כבר בפרק 14.
מה? ואתה עוד
בקפיר? וראיתי את זה תוך יומיים.
אז מה הבעיה אבל להעביר לעונה האחרונה ולראות הסוף?
אי אפשר, כי אני נתקע. אני חייב לראות את הכל. אני לא יכול לדלג באמצע, אני לא כזה.
מה זה הסריטה
הזאת? אני אומר לך.
ומה זה עוד בא לידי ביטוי? אני חייבת לעשות את זה עד קבלה.
לא, אני אכנס את זה עכשיו. אבל
אוי זה טוב,
אבל זה משגע אותי בכל מקרה.
הבנתי.
אז אבל הסדרה טובה למי שמחפש סדרה שסתם לבעוט. יש שם כמה קטעים נחמדים גם הדמויות.
הבנתי.
כן.
אני רוצה עכשיו לקחת אותנו למסע קטן מוזיקלי כמובן.
יאללה.
100 שנה למיילס, מיילס דייוויס.
אוקיי.
והאייקון מיילס דייוויס, ואני לא אכביר מילים, אני רוצה לקחת אותנו לאיזו תקופה, אבל באמת, מי שלא יודע, אני לא מאמינה שיש מישהו כזה. אבל אם מישהו או מישהי לא יודעים, מיילס דייוויס באמת חצוצרן על, ג'אזיסט על, ביבופ על, אני כבר לא... צייר על... על, אני מאוד ממליצה לראות את הסדרה התיעודית שלו בנטפליקס, סדרה לא פשוטה, לא היה איש פשוט, אבל באמת, יש לא הרבה אנשים שאפשר להגיד שיד אלוהים נגע בהם באופן מוחלט, זה מייס, זה דיוויד בוי, יש כך, חנוך לוין, סמואל בקט, יש רשימה.
ישי לוי.
ישי לוי הלך לו
למה.
נכון.
לא אמר לו.
ובאמת... יוצר מיוחד, כן. איש מיוחד, ויהי זכרו ברוך. כן, אבל לא, אנחנו עוד לא שומעים את זה, אבל זה יפה ברקע, כן, זה יפה. את יכולה להשאיר את זה טיפה בשקט.
כן, בגרובי כזה.
כי, כן, מה שאני בחרתי...
שאנחנו נשומעים כמו תוכנית בגלי צהל.
כן,
לזה.
כן, אני רוצה לקחת אתכם רגע. חשבתי מה אני אביא של מיילס.
אוקיי.
אוקיי? ואמרתי, אוקיי, מיילס התחיל בג'אז... ואז צ'רלי פארקר ודיזי גליפסי התחילו עם הביבופ. מה זה הביבופ? הם באו ואמרו, סליחה, אנחנו הולכים נכנסים בסווינג של שנות ה-40, מהקודמת, ואנחנו רוצים לתת בג'אז ולהביא מוזיקה קצבית יותר, מהירה יותר, מתוחכמת יותר. ומייס התחיל לנגן עם צ'רלי פארקר, ומייס עצמו התחיל להתעסק עם הביבופ ועם הפיוז'ן, שזה הג'אז והרוק. והוא הבין... לאט לאט לאן העולם הזה הולך, ובשנים האחרונות שלו, זה היה תחילת התחלה של שנות ה-90, ככה נוצר הדובופ, שהדובופ זה בעצם השילוב של הג'אז עם ההיפו.
אוקיי.
ומה שאנחנו שומעים עכשיו זה קטע אלמותי שנקרא מיסטרי, מהתקליט האחרון שהוא הוציא של הדובופ, שבעצם יצא כבר אחרי שהוא נפטר, כי לא הספיקו עוד לאבד אותו. ופה יש לך המון יוצרים שלוקחים חלק, וכמו שאתה שומע את החצוצרה שלו ואת הסימפולים ואת הקצב המדהים הזה, הקטע הזה הוא מטורף. כל התקליט הזה הוא תקליט מאוד אחר. הביקורות עליו בהתחלה לא ידעו איך לאכול את התקליט הזה, את האלבום הזה, לא ידעו עוד איך לקבל את הזרם הזה שהיום כבר...
כמה, מה שאתה יודע, ג'אזי כאילו?
את כל השילוב הזה של הג'אז וההיפ-הופ והראפ.
כן.
בצורה כל כך חריפה כמו שאתה שומע עכשיו, כי זה תקליט שהוא מסע, ובואו רגע נצלול לזה. אילה, תני לנו בואו נצלול לזה רגע. מיסטרי.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס.
חזרנו. תראו, האלבום הזה, הדיבופ הזה, זה אלבום מורכב. אני מציעה לכל מי שאוהב מוזיקה ואוהב לצאת למחקר בתוך המוזיקה, לשמוע את האלבום הזה, כי זה אלבום שעדיין אומרים שהוא הקדים את זמנו, הוא יצא ב-92, כן?
אני שמע ממש טוב. זה כאילו משהו לשמוע ברקע ושאתה עושה משהו.
לא, כי יש שם עדיין, זה כאילו נשמע לך רקע המסע הזה, אבל יש שם משהו בשילוב של הסמפלים עם החצוצרה, שבלי שאתה שם לב, וזה מיילס, הוא מכניס לך את הצלל. אתה לא יוצא, אתה אף פעם לא יוצא כמו שנכנסת לקטע של מייס דוויס, לא משנה מאיזה סגנון.
Okay.
ולפעמים זה קשוח. אז מי שבעצם לקח את המקום הזה של הדובופ, ואחר כך לקח את כל הסמפלים והתחיל למנף את העניין של האי-פופ והג'אז, היום עושים את זה מלא. אבל אני רוצה להשמיע לכם עוד שני אומנים אדירים. אחד נשמע בסוף התוכנית, אבל אחד עכשיו, כי זה באמת אומן שאני בכל אופן שומעת אותו בלי הפסקה, והוא גאון, קוראים לו גורו, ומה שהוא עשה, קודם כל יש הרבה, יש
קוראים
את,
לו גורו?
גורו, כן, אוקיי. זה הכינוי שלו. גם ערוץ, כן?
כן.
גם ערוץ, לקחו את ה-R&B עם ההיפ-הופ, זה גם דובופ, גם הם המשיכו את דרכו של מיילס דוויס, והם ממש... הקפידו
תירוץ עם אייקונים לגמרי,
ברור, בכל הסמפלים האלה. וגורו בעצם עשה את כל הג'אז מייטס, והוא התחיל להכניס טקסטים, והוא התחיל לשחק עם זה, והוא פשוט, תקשיבו, הוא אומן אדיר. אני ממש רוצה שאנחנו נשמע קטע שלו שנקרא Life Saver, זה גם מתאים נורא 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 לעכשיו, ובא לי ככה שנשמע את זה, כי אתה יודע כמה אני אוהבת דברים שמתגלגלים ומתפתחים.
נכון.
וזה לא ככה מהשנה מייס דוויס ומעבירים הלאה בשבילי, זה הבסיס של היצירה שלי כאומנית. אז בואו נשמע טיפה מגורו ו...
נמשיך.
יאללה.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדסה.
חזרנו, מה אתה אומר?
בסוף הכניס את הצרפתית, אה?
זה פשוט אדיר.
כן.
גם דיאנג'לו, זיכרונו לברכה, שהלך לא מזמן לעולמו, גם אריקה בדו בכלל, לורן היל. זה פשוט מדהים, כי הטקסטים פה הם על ג'אז, ועל המשמעות של הג'אז, ועל העומק של הג'אז.
כן, יצא לי ככה לשמוע תוך כדי, כי אנחנו עדיין עם זה. אז כן, זה הוא התחיל באמת, אני כמו הזה של הג'אז, מכניס לכם וזורם עם הקטעת, השם נחמד.
והסמפלים והאוסטינטו, שזה משפטים שחוזרים על עצמם, הם מתוך הג'אז, ומה שהג'אז עושה, שוב, הוא לוקח אותך לצללות האלה. אז כאילו זה נשמע גרובי וכליל וסבבה, אבל יש את הצללות האלה, וזה מה שמכניס את העומק.
אז איך הוא נקרא? גורו?
גורו והאלבום ג'אז בייטס. ג'אז בייטס. ותקשיבו לכולו, כי זה פשוט...
מאוד כיפי.
אדיר, האומן האחרון, אבל אנחנו נשמע את זה בסוף התוכנית, אני רק רוצה להגיד, כי זה כבר בשוונג, זה רוברט גלספר, שהוא הכי כאילו עכשיו, שהוא גם, הוא מטאור, והוא המציא את ה... והוא ג'אזיסט על, המציא את הפרויקט בלק רדיו, יש לו כבר, לא יודעת כמה אלבומים של הבלק רדיו הזה, ששם הוא עושה המון המון שיתופי פעולה, אנחנו נשמע היום קטע מהבלק רדיו הזה, פשוט פנומנלי, עושה את זה כמובן עם מלא מלא אומנים, במלא סגנונות, וגם שוב הסימפולים האלה עם הג'אז, והקול ג'אז, וכל הדבר הזה, וזה הכל התחיל ממיילס, כי מיילס תמיד אהב לעשות את מה שעוד לא נעשה, ולהיות זה, ערני לזה.
נגיד, אם לא הייתי שומע, הוא בתוך המיינסטרים?
מה זה מיינסטרים?
נגיד ברד,
זה לא מיינסטרים, לא, ג'אס לא, לא, לא מיינסטרים לא, אף פעם, וגם לא, ההיפ-אפ דווקא, הוא לא מיינסטרים,
אבל דווקא הגור, אבל הגור נגיד עכשיו, ה-Life Saver, זה שיר שלגמרי, אז והיא גלגלץ, אבל נגיד ארצות הברית,
לא, הוא עמוק, בזה, הוא עמוק, כן? אני לא חושבת, תשמע, זה ניש, זה נישות גדולות, כאילו,
אז איך את תחשפת, מאיפה את תחשפת?
אני לא אוהבת את המוזיקה הזאת, כן, מה זה, זה, זה כמו שתגיד, אריקה בדו, זה כמו שתגיד לורן היל, כן, כולם יודעים מי הם, כן. רוברט גלספר, תראה, הוא קודם כל בן אדם נורא נורא צנוע, אני לא יודעת, אבל מי שמבין במוזיקה, אין מצב שהוא לא יודע מי זה רוברט גלספר, כי הוא באמת עבד עם כל האומנים, והוא מתיאור. זה כמו בסקיט שעשו עליו את הסרט, וכולם יודעים כבר מי הוא. שמע, מי שבעולם המוזיקה, אתה לא יכול להיות בעולם המוזיקה ולא לדעת מי האנשים האלה, גם אם זה לא הסגנון שלך.
אני כל כך בנישה של המטל, שאני...
אתה לא בעולם המוזיקה, אתה שומע. כן. בסדר, אבל אם יש לך איזושהי גישה שלו, אם אתה עוסק באומנות,
חייב להכיר את זה, מה שנקרא.
אין דבר כזה שאתה לא תכיר אותם, כי אתה יודע.
זה שיר מכיר לך אותם?
מה פתאום?
הוא חושף לך אותם את זה?
איך שיר? מה פתאום? שיר אני מכירה לו? הוא יותר שם הבא,
כן?
מה פתאום?
למרות שהוא כבר ממזמן כבר בתוך מורבה וזה.
השיר מכיר לי את עולם הפסאי והזנון ומה שנקרא טכנו ג'אז. אוקיי. בצד הזה, או ה... הטרנס, הקול טרנס, כל הדברים שנוגעים בטרנס, טכנו וג'אז, זה שמה הוא מכיר לי, אבל את זה מה פתאום? מה פתאום? זה המחקרים שלי, אני תמיד מתגלגלת בעקבות מיילס ומגיעה למקומות האלה, ואחר כך אנחנו נשמע את שיין מבלק רדיו חלק 3 לדעתי של רוברט גלספר, אז
הלייף סייבר הזה אהבתי, הוא תקוע לי בראש עכשיו.
לא, זה תשמע את כל האלבום, זה בול אלבום כשאתה נוסע.
אני אקשיב.
ועוד עם האוטו שלך, שאתה כזה חללית, וואו, אתה תקבל שם חוויה.
המחר שנסיע לצפון.
זה כיף.
על הדרך.
הוא באמת מרים אותך וזה אדיר.
בא לי טוב.
עוד בעניינים של ה... אני נורא קשה לי הקטע הזה של האנטישמיות, אני לוקחת את זה נורא קשה עכשיו. כי זה כבר מגיע למקומות, מה שהכי מפחיד זה הבורות. כי בסופו של דבר שאני הקצין הכי, שאנחנו מסתכלים על השואה, אז כולם הרי הלכו כמו בורים אחרי היטלר. כן. חלק היו לא בורים, הם היו גאונים או חכמים ואכזרים ורעים ומטורפים, כן? אבל הרוב, בוא, ראש קטן, כן? כן? הלכו אחרי העדר, מה שנקרא כוח העדר.
לגמרי.
והבורות היא מאוד מפחידה, שטיפת מוח של בורות. אבל וזה גם... מה שקורה בעולם היום.
נכון, אבל גם את יודעת, אנחנו גם כעם, או מה שנקרא איזה, אנחנו א', מאוד מתקרבנים, ושתיים, אנחנו לא אוהבים אימותים. ואז שנהיה המדינה, אבל אני אומר...
יש הבדל בין יהודי לישראלי, אתה יודע, זה לא...
אז אני מדבר על יהודים כיהודים, של אז, של הזה, וגם יהודים בעולם.
הם שונים מאוד מאיתנו.
בדיוק, כישראלים.
ישראלים ויהודים זה שונים.
אבל היהדות כיהדות, אין מה לעשות, אנחנו כאילו... לא מחפשים את האימותים, לא אוהבים להתאמת. בינה מה אני אתכוון?
לא יודע, תראה, עורך התנך, הכל זה מלחמות, מה לא אוהבים?
בסוף שאין לך ברירה, זה מה שקורה.
כן.
אבל אם תקחי את זה, כמו שאתה אומרת, אפקט העדר.
אז אני נורא קשה לי. אז הנה, תראה עכשיו למשל השחקנית המתוקה, דברה מסינגר, רוצה לעשות עלייה, כי פשוט יצאו עליה ברמות. ווואלה, בא לה לפה לבוא. גוונט פלטרו המדהימה, עושה עכשיו קמפיין לדירות יוקרה בהרצליה.
וואלה.
היא גם יהודיה.
כן.
כל הכבוד לה, אני לא, גאה בכל אלה, אני גאה.
יש את הכמה ידוענים היהודים שהם, אתה יודע, אתם מאוד גאים ביהדות.
סיינפלד ובן סטילר.
גאים ביהדות שלהם.
ואיך קוראים לו, החמוד הזה, לא בן סטילר, יש את השני, נו.
אדם סנדלר.
כן, הוא ממש. כן. הוא לא רואה ממטר.
כן, כן, כן.
אני חולה עליו. לא רואה ממטר.
הוא חתיכת דמות מעניינת מאוד.
מדהימה, וזה גם אנשים... שהם לא רעבתנים. יש... הם שומרים על החיי משפחה שלהם, על הצניות הפנימית שלהם, וזה גם, נורא יפה.
גם תמיד צוחקים עליו איך הוא מתלבש לכל הזה, זה כל הקטע שלו, הוא בא, אתה יודע, סוואטשירט כזה ובכלסיים.
מי שחזר בעצמו, וזה נורא יפה לראות, כי כבר החרמתי אותו, זה סט טרון קוראים לו?
סט רוגן.
רוגן, רוגן.
כן.
אה, לא, הוא שיחק עם שרליז טרון.
נכון, הוא שיחק איתה בפעמיים.
סיטי מיקס.
זהו, בשתי סרטים.
זה הדיסלקציה שלי. כן, כן, הם מעולים על המסך.
הם קשר כימיה טובה.
הסט רוגן שאני הייתי מאוהבת בו, ברמות.
באמת?
ממש, כל כך אהבתי סרטים שלו, כי הוא כיפי.
הוא חמודי כזה.
הוא כיפי, הייתי מאוהבת בו.
והוא שנון.
מה זה מאוהבת? כאילו, לא בא, אתה יודע.
כן, 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 כאילו.
אחלה. ואז היה קטע שהוא פתאום ככה, פתאום... קצת כזה תקע כמה אמרות לא נעימות, כאילו, כאילו אמרות שמאל כזה שאנחנו לא אוהבים,
אוקיי.
והוא חזר בעצמו, ואני חזרתי לאהוב אותו. פרי ישראל, אני כל הזמן הולכת ועושה, אני לא יודעת מה קורה לי עם הקטע הזה.
זה יושב עליי.
זה יושב עליי, כי אני לא יכולה להאמין, אני רואה דברים, תקשיב, יש בי הרבה תמימות. כמה שאני ככה מחוספסת בגלל החיים, אבל בתוכי אני יש מתמימות, אני לא יכולה להאמין, אני שומעת דברים כאלה מטומטמים, ואני רואה אנשים, אני לא יכולה להאמין שאנשים אשכרה חושבים את זה, אני לא יכולה להאמין, אתה יודע, זה הורג אותי שהולכים ואומרים דברים ואף אחד לא היה שם. הרי זה בורות לשמה, ללכת ולהציר הצהרות על משהו שאתה לא היית בו.
אבל זה...
זה נורא, אני לא יכולה להשלים עם זה, אני מצטערת, זה מקומם אותי. פרי ישראל, לא יכולה להשלים עם זה. אני לא אומרת שאנחנו תלעים, המלחמה זה דבר משחית, כיבוש זה דבר משחית, זה נורא פשעי מלחמה. אין צבא שיצא למלחמה ולא פשע בכל מיני דברים, כי אנחנו בני אדם ברע ובטוב. זה לא הופך את זה לבסדר, כן? שום דבר, אבל זה לא העניין פה, לא, הרוב הם לא כאלה, זה בטח לא זה, ואני לא יכולה יותר כבר עם זה, זה קשה לי כל הסיפור.
אני לא מופתע מזה בכלל, זה ממש לא מופתע, כי בסופו של דבר, את גם מסתכלת עכשיו על, זה לא שאני מסתכל על כן, אבל אני שומע דפים ברדיו, על עיתונאים שהם כבר לא עושים תחקירים לכלום. אין כבר תחקיר, פעם הייתם מקבל את זה.
מה שקורה בעולם תקשורת הוא מזעזע, אני חושבת שהוא מסוכן.
אבל זה...
שלנו.
יש מצב גם של כל העולם עצמו.
העולם עצמו הוא נגדנו, זה לא פחות מעניין אותי, אבל התקשורת בישראל היא מאוד בבעיה קשה.
אבל כמו שאת גם אומרת, את חלק מהעניין, האנשים ניזונים מהתקשורת. בגלל זה לקחתי את זה גם הסוג של עכשיו לתקשורת עצמה. לא עושים באמת את הדעת, את לא בודקים את העובדות, לא עושים את התחקיר, לא מביאים מה שנקרא... את הכתבה,
אתה יודע מה הכי הזוי? אבל תראה איזה כוח.
המון כוח.
שהיה עכשיו את ההתקפה הזאת, ולא ידעו, טראמפ, עכשיו זה היה הזיה, אני לא האמנתי שאני רואה את זה בטלוויזיה.
אוקיי.
טראמפ דיבר קודם כל עם העיתונאים של ערוץ 1, 12 ו-13, ואמר, אני הולך להתקשר לנתניהו, ולהגיד לו. אמרתי, בהתחלה חשבתי שזה בדיחה, אמרתי, רגע, לא יכול להיות, הכתב התבלבל? מה זה דיברתי עם טראמפ? מה זה דיברתי איתו? עכשיו אתה אומר, למה זה נורא מפחיד? קודם כל הם הרוב סתומים לא מבינים, לדעתי, בגלל הסימום של ביבי, הם לא מבינים כמה כוח יש להם, הם גם, או שהם מבינים והם לא משתמשים. איכשהו,
הם, עוד אנחנו עוד... הם נהנים מזה.
לא, הם לא נהנים כי הם מוחזקים.
הם נהנים.
הם לא נהנים מזה, כי הם לא נהנים, הם לא נהנים מזה, ואני גם לא יודעת גם מה זה כבר אומר עלינו, אבל אתה אומר,
זה נותן להם תהילה, זה נותן להם כסף.
כל המלחמה הזאת זה עניין של תקשורת, שאם טראמפ בוחר לדבר קודם עם עיתונאים, לפני שהוא מתקשר לביבי, זה נשמע לך הגיוני?
כן.
נשמע לך אמין?
כן.
לא נשמע לי לא הגיוני ולא אמין.
אז אני אסביר.
זה שזה מוצג ככה, זה לא נשמע לי אמיתי. וכולם קונים את זה.
אז אני אסביר לך למה.
נו.
חלק מהעניין של טראמפ זה כל היציבות, קוקו, משוגע וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש...
לא קוקו בכלל.
אז בדיוק, בתוך כל ה... אתה יודע, טראמפ אי אפשר לדעת. זה כמו שהם אמרו, זה קרה הרי בלילה, בוא נראה איך טראמפ יקום בבוקר כדי לראות מה יקרה הלאה. אם הוא יפסיק את זה או ימשיך את זה. הרי כי זה שבארצות הברית עוד ישנו.
זה בסדר.
עכשיו, יש עיתונאי מאוד ידוע ומוכר שנקרא ברק רביד, אם את מכירה.
כן, מה זה?
פעם הייתי שומע אותו המון שואה בארץ.
הוא נשבע לי אחלה.
הייתי שומע אותו פה מלא בארץ. מלא, שהוא היה כתב וזה, ואז העביר אותו.
הוא מדבר איתו.
העביר אותו. הוא מדבר איתו ברמה יומית.
מה זה?
כל הזמן בוואטסאפ ובטלפונים.
זה לא נורמלי.
כל הזמן.
את תסביר לי את זה.
עכשיו,
אני רק עכשיו נסחפתי לתופעה, כי אני לא רואה טלוויזיה, ולא הייתה לי ברירה.
אני גם לא רואה טלוויזיה, אני שומע את זה ברדיו.
אני הייתי בהלם.
אבל כל העניין בתוך זה, שטראמפ זה לא רק ברק רביד. הוא עושה די מלא 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 עיתונאים.
ברור לי מה הוא ראית היום בברק.
אז תחשבי איזה...
הם גם עושים את זה במקביל.
אז תביני איזה רמה של שליטה יש לבן אדם.
אבל אני חושבת שהוא זה שמשחק בזה.
ברק, טראמפ.
לא, טראמפ.
ברור.
נראה לך שהוא לא דיבר עם ביבי? ברור. מה שטויות האלה?
לא, 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 לא. יש מצב גדול שלו.
אז יש אנשים אחרים שמדברים עם אנשים אחרים. אז זה שטויות האלה.
אבל בסוף, כן.
אוי, טוב. התוכניתנו מגיעה לסיום. 4 שנים יפות.
אנחנו לא יודעים כמה זמן יהיה הפגרה,
נכון, אנחנו נורא נשאף שזה יהיה עד אחרי החגים, אבל לא יודעת, אולי זה יהיה ביום הולדתי הבא,
בדיוק,
מי יודע מה יהיה מחר?
נחזור משודרגים.
אנחנו, לגמרי.
עם אולפן חדש.
עם אולפן חדש, עם מצלמות.
עם ציוד.
עם קונספט חדש של מצלמות.
בדיוק.
יהיה לנו פה תקיו. יאללה, אנחנו נעשה דברים.
יש פה מלא פוטנציאל.
אז מה נאחל?
מה נאחל?
חופשה נעימה למי שיוצא לחופש.
נכון.
סלש, אני עוד מעט.
גם אני.
חבר'ה, אני מאחלת לכם בקיץ הזה, לכו לים. זהו.
כן.
לכו, תהיו בים, תנו לים לעשות את שלו. הים הוא טוב לנו.
אנחנו מצליחים ללכת לשקיעה, אתה פעם בשבוע בינתיים. אני ואילה.
אני, לא, אני באמת לא זוכרת מתי ראיתי את הים ממש.
הולכים, הולכים לשבת לראות את השקיעה וחוזרים הביתה.
אני הולכת להיכנס ברבק של הים.
תענוג.
אז אנחנו נסיים, כמו שאמרתי, עם רוברט גלספר בפרויקט שלו, בלק רדיו, מהאלבום השלישי. אנחנו נשמע את שיין, ואני באמת מאחלת לכולם, יאללה, תזרחו, תאירו. תפזרו ספארקלינג בעולם ופרי ישראל ושרק יהיה לנו טוב.
רק טוב.
אילה מנחם, תודה רבה, לילה טוב.
תודה. אתם מאזינים לרדיו על הגל. הרדיו של כפר הנוער הדסה.